אנחנו נלמד היום בעזרת השם פרק צ"ק בתהילים. אנחנו נמצאים עדיין ברצף של אותם 11 מזמורים שאמר אותם משה רבינו, החל מפרק צ"ק, נמצאים בפרק ק', וכאן יש לנו כרגע מפרק צ"ק, צ"ו, צ"ז, צ"ח וצ"ט, אלו 5 מזמורים שאנחנו יודעים שנוהגים לומר אותם בקבלת שבת, כפי מה שהניג הרמ"ק, רבי משה קורדיברו, תקנה שהתקבלה בכל תפוצות ישראל, לקבל את השבת בקבלת שבת באמירת מזמורי תהילים אלו. והסיבה למה אומרים את המזמורים הללו, החל מהמזמור הזה, צ"ק, כל מזמור הוא כנגד יום אחר מימי השבוע. המזמור השישי זה לא ברצף הזה, ואחר כך בא המזמור שלי ליום השבת. ישנם שלושה נושאים שחוזרים על עצמם בפרקים הללו, בכל אחד מהפרקים, בסגנון שלו, שלושה דברים שחוזרים על עצמם. נושא ראשון זה הדגשת עניין השמחה, נושא שני זה מספרים על נפלאות הבריאה, והנושא השלישי מדברים על ימות המשיח. שלושת הנושאים הללו הם גם מהווים את ההכנה לקראת קבלת השבת, כי כשאדם מקבל את השבת בשמחה ומבין שהשבת זה פאר הבריאה, וימות המשיח זה ימים שכולם נקראים עם שבת. כל פנים זה הרקע הכללי של המזמורים הללו, ונתחיל עכשיו ללמד את פרק צ"ק. פסוק א', לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. פסוק הזה מתאר בזמן שנגיע לגאולה, בזמן ימות המשיח, כמו שהספורנו אומר, בעת קיבוץ הגלויות. אז אומרים אחד לשני, בואו, לכו. לכו זה לא רק מלשון הליכה, אלא לכו זה מלשון להזדרז. בואו נזדרז יחד ונרנן, נשיר לקדוש ברוך הוא, ונריע, זה מלשון תרועה בכל שופר, נריע לצור אישנו לקדוש ברוך הוא, שהוא הצור החזק והוא הושיע אותנו מהגלות. אז נזמר ונשיר לו. פסוק ב', נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו. היינו, אנחנו נבוא לפניו, נודה לו על הטובה הגדולה שהוא מביא לנו. והספורנו אומר, מה זה בזמירות נריע לו? הרי יש גם מה שנקרא יום הדין, יום שבו הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם. אבל ביום הדין אנחנו יודעים שהמשפט של עם ישראל יצא לזכות. אז בזמירות נריע לו על הזכות שזכינו למרות יום הדין. יש אמרה, באחד הספרים כתוב, שאם אדם רוצה לזכות, להגיע למצב של זמירות, של שירה וזמרה, על הטובה שמגיעה לו, אז הוא לא צריך לחכות רק אחרי שהטובה תהיה לגמרי, בטוב הנראה והנגלה, ואז הוא יודע לקדוש ברוך הוא, אלא נקדמה פניו בתודה. תקדים בתודה, גם עוד לפני שראית אותה במוחש, תקדים כבר, תגיד תודה, ואז תזכה שבזמירות נריע לו. תוכל כפשוטו גם לזמר, על הטובה שתגיע למטה מעשרה טפחים. אבל התודה צריכה לבוא עוד לפני שאתה רואה את התוצאה אפילו. פסוק ג', על מה יהיה השירה והזמרה לקדוש ברוך הוא בימות המשיח? כי אל גדול אדוני, הוא מלך גדול על כל אלוהים. היינו בימות המשיח, יהיה ניכר לכל העולם, לא יהיה בזה ספיקות, לא יהיה מי שיקריש את זה, שהקדוש ברוך הוא גדול, והוא שולט על כל המלאכים, על כל צבא מעלה, הוא מנהל את כל הבריאה כולה. אבל יש כאן תיאורים של שני הפסוקים הבאים, שבאים לתאר את הנקודה הזו, שיש בבריאה נפלאות גדולות, אבל מי שמנהל את כל הנפלאות הללו, זה הכל, כמובן, הקדוש ברוך הוא. אומר פסוק ד', אשר בידו מחקרי ארץ, ותועפות ערים לא. יש מחקרים שבני אדם מנסים לחקור, מנסים לחקור איך העולם מתנהל, איך טבע הבריאה עובד כאן, ויש דברים שהם נפלאים, לאו דווקא שמצליחים להבין את הכל. אז באים ואומרים שכל מחקרי ארץ, כל המחקרים שמנסים לעשות בארץ, הכל זה בידו, זה הכל יד השם, זה לא צריך לחפש פה הסברים ומהלכים טבעיים, כי הכל זה יד אלוקית של מעלה מהטבע. אותו דבר, תועפות ערים, תועפות, יש מפרשים שאומרים שתועפות זה גובה, כמו שכתוב תועפות ראם, שיש לו קרניים גבוהות. יש תועפות זה גובה או תועפות זה כוח. אז תועפות ערים לא. דהיינו, גם בערים הגבוהים הכל זה לא, וגם בארץ, בתחתון, הכל זה הוא. דהיינו, כל מה שקורה בבריאה, זה הכל הנהגה האלוקית שמנהלת את הכל. פסוקי מפרטים בבריאה עצמה, קודם אמרנו באופן כללי, עכשיו הוא מפרט, הוא אומר, אשר לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. דהיינו, הוא תיקן את הים, הרי בתחילת הבריאה המים היו בכל העולם כולו. ואז הקדוש ברוך הוא כינץ את הים למקום אחד, יקבו המים למקום אחד, כמו שכתוב בתחילת הבריאה, ואז ותראה היבשה, יבשת ידיו, בזכות זה שיש יבשה, אז יש יכולת ליצורים לחיות, יש להם איפה לגור ולחיות. אז זה אנחנו מודים ומשבחים לו על כך שהוא כינס את הים למקום אחד ויצר את היבשה לתועלת הבריאה, וזה בהחלט דבר שגורם לכל הרננה ובזמירות נריע לו. פסוק ו', בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושינו. בפסוק הזה יש שלושה ביטויים שעניינם ביטול של הבריאה לבורא. השתחווה זה השתתחות של כל הגוף כולו. נכרע זה הברכיים שהם קורים על הארץ. ונברכה, מילה נברכה זה מלשון ברכיים. זה כמו ויברך את הגמלים, שזה הכל ביטויים של קריאה והשתחווה והתבטלות כלפי מטה. לפני השם עושינו, הקדוש ברוך הוא מה זה עושינו? מפרשים אומרים שעושינו זה לשון, הוא מגדל אותנו, הוא מרומם אותנו, הוא עושה לנו טוב, ועל זה אנחנו כולנו מתבטלים אליו. ידוע שכתוב בזוהר ובמקומות נוספים, הרבי היה תמיד מדגיש את הפסוק הזה במכתבים הכלליים, לפני ראש השנה, שהפסוק הזה זה בעצם פסוק שאמר אותו אדם הראשון, ביום שהוא נברא, ביום השישי של הבריאה נברא אדם הראשון, והוא הכיר באופן מיידי בגדולה של בורא עולם שהוא ברא את כולם. אז הוא פנה לכל הבריאה כולה שהייתה, והוא אומר לכל הבריאה, בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושינו. זו אמירה של אדם הראשון. והדגש שהוא עושינו, שבאחד המקומות הרבי מדגיש, שהוא בא להגיד להם שלא רק החלקים העליונים שבנו, תלוי הכל בו, והכל קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, וגם עושינו, גם החלק העשייה, החלק הכי תחתון שבנו, הכל זה בא ממנו. לכן אנחנו צריכים להודות או לשבח או להתבטל אליו בכל פרט ופרט. פסוק ז', כי הוא אלוהינו, ואנחנו עם מריתו וצון ידו, היום אם בקולו תשמעו. היינו, הוא אלוקינו, הוא הבעל הבית שלנו, הוא שופט אותנו, הוא מציל אותנו מן הגויים, מכל האומות. ואנחנו עם מריתו וצון ידו. אנחנו כמו דומים לצון שיש לו רועה. אנחנו עם שהוא מנהיג אותנו, וההנהגה שלו איתנו היא ברחמים. כי יש רועה שמנהיג את הצון ומניף עליהם כל הזמן את המקל. ויש רועה שמנהיג את הצון ברחמים ביד. אז אומרים אנחנו עם מריתו וצון ידו. היינו עם היד הוא מראה לנו את הדרך, לא עם מקלות. היינו שהכל בא בחסד וברחמים, ואז אומרים, היום, היינו באותו יום, ביום ההוא, או אפילו בעולם הזה, עכשיו, כמו שרשי אומר, אם בקולו תשמעו, מתי הקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו בצורה כזו, מתי נהיה עם מריתו וצון ידו, אם בקולו תשמעו, כשאנחנו ננהג בדרך שנשמע בקולו, כמו שהוא מדגיש בפסוקים הבאים, את מי הוא בא לשלול, אבל כשאנחנו נשמע בקולו, אז זה ודאי שההנהגה תהיה באופן גלוי, שאנחנו נהיה עם מריתו וצון ידו. ידוע גם מה שהגמרא אומרת על הסיום של הפסוק, היום אם בקולו תשמעו, שרבי ישוע בן לוי שאל את אליהו הנביא מתי יבוא משיח, והוא אמר לו היום, כך אחר מכן כשזה לא קרה באותו יום, אז הוא בא בטענה, מה קרה, ששיקרו לי, אז אמר לו אליהו הנביא שהכוונה היא בפסוק היום, שאמרתי היום זה אם בקולו תשמעו. הרבי מדבר על כך, אומר נקודה מעניינת, שלכאורה, אם מלכתחילה זה בא בהתניה, אז למה הוא לא אמר מלכתחילה את העניין? היה אומר לו, אם בקולו תשמעו, זה יהיה היום. למה צריך להגיד לו את זה באופן של היום, ואז הוא יראה שזה לא קורה, ואז הוא יחזור. אז הוא אומר שהמילה, התשובה האמיתית, מתי יבוא המשיח, זה היום. זאת אומרת, הגאולה זה דבר כזה ברור ובטוח ונדרש ואפילו מצד טבע העולם שצריך לקרוא, אז התשובה הפשוטה זה היום. אם חלילה זה לא קורה היום, צריך לחפש מה הסיבה שזה יתעכב. אבל לא הפירוש הוא שאומרים מראש, אם יהיה כך וכך, זה יבוא, ואז אני בעצם מטיל ספק מלכתחילה בוודאות של ההגעה שלו. אלא היהודי צריך לדעת, התשובה האמיתית זה היום. ועל זה יש את התוספת המעניינת, שכולם יודעים שבעל שם טוב, שהיה לו עליית נשמה, בהיכלו של משיח, שאלות את אותו שאלה, מתי יבוא. אז לכאורה מה הוא שאל אותה? בפסוק כבר נאמר, הגמרא כבר מספרת שהשאלה הזו כבר נשאלה, והתשובה כבר ניתנה. אז מה בעל שם טוב שואל עוד פעם? אלא כי בעל שם טוב בא ואמר, התנאי הזה כבר גם מתקיים. הבקולות השמע הוא כבר גם היה. אז למה בכל זאת הוא לא בא? אז בתוספת, כשיפוץ אומרים אותך החוצה, שזה מה שיח אמר לבעל שם טוב. עכשיו, בשני הפסוקים הבאים, או בשלושה אפילו, אז שלושה או עד הסוף הפרק, תלוי לפי המפרשים, שני הפסוקים בוודאי, הוא מדבר על הדור שאותו הוא בא לשלול, שאנחנו לא נהיה כמו אותו דור. אם בקולות ישמע, הוא בא לומר שהיה דור שיצאו בניסים גדולים ממצרים, ואף על פי כן זה לא עזר. הם ראו את ההנהגה האלוקית, ראו שהם צון ידו, ואף על פי כן הם ניסו את השם, וההנהגה שלהם לא הייתה מתאימה. זה אומר פסוק ח', אל תקשו לבבכם כמריבה, כי יום מסע במדבר. אל תעררו אחרי הקדוש ברוך הוא, כמו אותם עם שיצאו ממצרים ובמי מריבה במדבר, הם ניסו את הקדוש ברוך הוא. מסע, כמו שהפסוק אומר, מסע ומריבה, מלשון ניסיונות. עם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא כל הזמן במדבר, שזה הראה על חוסר בביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא. פסוק ט', אשר ניסוני אבותיכם בחנוני, גם ראו פועלי. דהיינו, הם ניסו את היכולת שלי, ואני יכול להביא להם מים, ודברים אחרים, ולמרות שהם ראו את הניסים, ראו פועלי, ראו את הפעולות שלי, בין אם זה במצרים, בין אם זה בים, בין אם זה במדבר, הם ראו, אבל הם המשיכו כל הזמן, בחנוני, המשיכו לבחון אותי כל הזמן, אז אל תהיו כמו הדור הזה. פסוק י', 40 שנה עקות בדור, ואומר עם תועי לבב הם, והם לא ידעו דרכי. פשט הפשוט, זה בא בהמשך לפסוקים הקודמים, הקדוש ברוך הוא אומר, 40 שנה עקות זה מלשון קטטה. 40 שנה הייתי בקטטה עם הדור הזה. 40 שנה. כי אמרתי הרי שהם לא ייכנסו למדבר, ו-40 שנה עד שכולם ימותו במדבר. 40 שנה הייתה קטטה עם הדור השלם, ואמרתי, הם עם טועי לבב. דהיינו, הם טועים בלבבם כל הזמן, ולמרות כל הקטטה שהייתה, לא ידעו דרכי. הם לא בדחו, הם לא בטחו בי לגמרי, והיו רגועים שיכנסו לארץ והכל יהיה טוב. אז לכן הם באמת לא זכו להיכנס לארץ. אבל זה באמירה שהם לא יהיו כאלה. הגמרא אומרת שהמילים 40 שנה עקות בדור, עקות זה מרמז על הגאולה, על ימות המשיח. הגמרא אומרת, ימות המשיח 40 שנה. שהשלב הראשון בימות המשיח זה יהיה 40 שנה, ולומדים מהפסוק הזה, 40 שנה עקות בדור. כמובן, פה זה עקות לא מלשון קטטה, אלא כמו נוקט בידו. 40 שנה אני אקח את הדור הזה. 40 שנה אני אקח אותם יחד. מה העניין של 40 שנה ולמה דווקא 40? אז הרמז בדבר הרבי מסביר שידוע שהגמרא אומרת שכדי שאדם יגיע וירד לסוף דעת רבו בלימוד זה 40 שנה. עד 40 שנים קאי איני שדאי תדרבי. רוצים לומר שבימות המשיח ההכרה בבורא היא תהיה פנימית אצל כולם. ומכיוון שההכרה פנימית בא לידי ביטוי במושג של 40 שנה, לכן הפסוק מרמז שבימות המשיח מראה אומרת זה 40 שנה עקות בדור. דהיינו, כולם יגיעו להכרה מלאה בגדלות השם, שזה מתבטא ברעיון של 40 שנה. פסוק י' אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. דהיינו, הקדוש ברוך הוא נשבע בכעס על אותו דור, שהם לא יבואו. אם יבואון, דהיינו, הם לא יבואו אל מנוחתי. מנוחתי הכוונה היא ארץ ישראל, ירושלים, שהם לא יבואו אל מנוחתי, ובעצם פה זה פנייה בפסוק הזה, וכל הפסוקים הללו, כמו שהספורנו מדגיש, פנייה לכל אותם יהודים שזכו להגיע בקיבוץ גלויות, יצאו מהגלות. עכשיו, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אל תהיו כמו אותו דור. אתם צריכים להתקדם הלאה, אתם צריכים לזכות לימות המשיח, לגאולה נצחית, אז שלא יהיה עוד הפעם חלילה איזשהו נסיגה, שיהיה לכם ביטחון מוחלט ואמונה מוחלטת בקדוש ברוך הוא באופן מלא, ואז הגאולה גם כן בעזרת השם תהיה מלאה.